יודעים שבדרך כלל חז"ל מחלקים את היראה לשלושה סוגים. נגדיר את זה באופן מסוים, למרות שיש גישות שמגדירות את הדברים קצת אחרת, אבל בשביל ההסבר. יש יראה הנקראת יראת העונש. ישנה יראה הנקראת יראת חטא. וישנה יראה הנקראת יראת הרוממות. אמנם הרמח"ל למשל מסביר קצת אחרת, אבל כרגע נסביר את זה באופן הזה. יראת העונש זה האדם שעושה את רצון פלוני, יכול להיות אדם או להבדיל לקדוש ברוך הוא, אדם שעושה את רצון השם, ניקח את הדוגמה הזאת, כי הוא מפחד מהעונש. הוא מפחד מההשלכות שיכולות להיות כתוצאה מהמעשה המקולקל שלו. הוא לא מבין את חומרת הדבר מצד עצמו, אלא הוא ירא מהתוצאה. ולכן בעצם הוא נשמר מלעשות מעשה רע, כי זה לא משתלם לו פשוט. ודאי שאדם כזה, קשה לומר שהוא אוהב את השם, קשה לומר שהוא קרוב אל השם, קשה לומר שהוא מתחבר אל השם, אלא הוא מאוד אוהב את עצמו ומאוד מתחבר אל עצמו, והוא מאוד אגואיסט, הוא רוצה לחסוך מעצמו נזקים סך הכל. אז הוא ירא, הוא לא מקיים דבר שהשם לא ציווה, כי הוא מפחד מהתוצאה שתגרום לו נזק. דוגמה פשוטה, כתוב בתמרור לנסוע 110 קמ"ש, הוא נוסע 110 קמ"ש ולא 130 קמ"ש, או 100 במקום 80, כי הוא יודע שיש רדאר או שיש שוטר, וזה יעלה לו יקר, ביוקר. אז למה להסתבך? הוא לא מבין את המשמעות של לנסוע 130, זה דבר חמור. וזה דבר חמור מצד עצמו, גם מצד המידות של האדם וגם מצד הנזקים שיכול חס ושלום לגרום לעצמו ולאחרים וכו'. אלא הוא פשוט עושה, הוא מקיים את החוק, כי הוא פשוט רוצה לחסוך מעצמו בעיות. זה נקרא יראת העונש. חז"ל לא מזלזלים ביראת העונש. הרב קוק בעצמו, גם בספר מוסר אביך וגם במידות הראייה, לא מזלזל ביראת העונש. אבל ודאי שהיראה הזאת היא לא היראה שאליה אנחנו שואפים. ודאי שצריך שאדם יקיים את החוק, אבל לא רק בגלל שהוא מפחד מהתוצאות הקשות שיכולות להיות אם הוא יעבור על החוק.
זה בהקשר לתשובה או...
בכלל אנחנו מדברים עכשיו, בכלל. יראת העונש היא יראה חשובה, כי כולנו לפעמים צריכים לזכור את השוטר, אבל לא יכול להיות שאדם ישמור על החוק, יש שוטר. כשהוא בכלל לא מבין את משמעות החוק, את ערך החוק וכו'. יראה יותר עליונה מהיראה הזאת היא יראת חטא. יראת חטא זה היראה של האדם להיות חסר. חטא אומר נפש החיים, כל חטא לשון חיסרון. כלומר, אדם ירא מן החטא, הוא מבין שכשהוא חוטא, אז הוא חסר. כשהוא חוטא, אז יש בו חיסרון. אז האדם הזה ירא מלהיות חסר. טוב, זו כבר מדרגה יותר עליונה, כי האדם הזה לא מפחד מהשוטר, אלא מפחד מאי-השלמת עצמו, אבל במידה מסוימת גם זה קשור לאהבת עצמו. גם זה קשור לאגואיסטיות שלו. כל אדם רוצה להיות שלם, או לפחות קרוב אל השלמות, וברגע שיש חטא שגורם איזה חיסרון, אז האדם ירא מלהיות חסר. הוא לא רוצה להיות חסר. אז האדם הזה קצת יתפתח. הוא לא ירא ממשהו חיצוני. הוא ירא ממשהו שכבר קשור אליו, כבר קשור לדבר יותר אמיתי, לשלמות מסוימת, או לפחות שאיפה לשלמות. והוא ירא שהחטא הזה יעשה אותו חסר. גם העירה הזאת היא עירה חשובה, אנחנו לא מזלזלים בעירה הזאת, אבל היא ודאי עירה שבסופו של דבר מסתיימת באדם. יש בזה צד של אגואיזם, כי האדם הזה בסופו של דבר חושב על עצמו, על השלמות של עצמו. הראשון יראה העונש, הוא חושב על העונש שהוא יקבל. יראה החטא, הוא חושב על אי השלמות שיהיה לו. שיהיה בו. והיראה העליונה היא יראת הרוממות. יראת הרוממות, היינו אומרים את זה אולי במילה אחרת, בושה. כלומר, אני ירא, אני מתבייש, להתנהג לא כשורה, מדוע? כי יש כוח מרומם ממני, וכאן הנקודה שהרב מאיר אותה בכמה מקומות, והרוממות האלוקית הזאת, היא נמצאת גם בי. אז אני מתבייש לא למצות את הרוממות הזאת. זה לא רק שאני אראה כי יש מישהו מרומם ממני שם, אלא המרומם הזה נמצא בי, זה אני, זה הצלם אלוקים שבי. אז איך אני יכול להתנהג לא כפי מה שאני באמת? שהוא בעצם הרוממות האלוקית שנמצאת מעליי, אבל גם בי. זה יראת הרוממות. יראת הרוממות זה לא איזה יראה מאיזה מישהו מרומם ממני. אלא יראת הרוממות זה יראה מישהו מרומם ממני, מצד הכבוד של הרוממות הזאת, אני מעריך אותו, אני לא עושה אותו כי זה לא שייך, אני לא עושה מעשה לא נכון כי זה לא שייך לעשות אותו. אבל הרוממות הזאת נמצאת בי. לכן יראת העונש אפשר להגדיר אותה אולי כפחד, ויראת הרוממות אפשר להגדיר אותה אולי כבושה. זה שתי מדרגות שונות לגמרי. יראת החטא אפשר לומר זה יותר אולי מתקרב אל הבושה. זה גם סוג של פחד, לא להיות חסד, לא להיות שונה. בכל אופן, אם כן, יש בחז"ל, באופן כללי, שלושה סוגי יראה, ששלושתן חשובות, שלושתן נצרכות. תשובה מאהבה, קוראים חז"ל ליראת השם, שיראת הרוממות, ואחר כך מתפתחת לאהבה. ותשובה מהירה, בדרך כלל קוראים חז"ל לתשובה מהירת העונש וכו'. אז כאן בפרק הזה, הרב מדבר על המצווה לירוא את השם. להיות ירא השם. השאלה על איזה ירא מדובר. האם מדובר על יראת העונש או יראת הרוממות? אולי על כולם ביחד. ועוד נקודה, מצוות יראת השם ולימודה. כלומר, כדי באמת שאנחנו נוכל להיות יראים, כמו שצריך, אז צריך ללמוד. צריך ללמוד א' מהי העירה הזאת, ב' איך מגיעים אליה וכו'. אז בפרק הזה יש שמונה פסקאות, שהן בעצם, כשנגיע, אני מקווה, בקרוב להקיף את שמונה הפסקאות האלה, אז נוכל לראות באמת את התמונה הכוללת, אבל זאת הקדמה ראשונה. הפסקה הראשונה, פנימיות העירה וטביעותה. קודם כל, יסוד הכל, שהיראה היא תבועה בנו. היראה היא כבר נמצאת בנו. אני לא צריך להמציא משהו חדש. יראת הרוממות ויראת חטא ויראת העונש, שלושתן נמצאות בנו כטבע. אני לא צריך להמציא יש מאין, אני פשוט חושף יש מי יש. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כאלה. אם יראה, אם נתחבר רגע ליראת הרוממות, אם יראה מהמרומם ממני, כשהמרומם הזה זה בעצם גם אני, הוא נמצא גם בי. אז בואו נקרא את הפסקה הראשונה.
יכול להיות שרק דיר זה, כמו שמאדם מגיע לירת הרוממות, זה כבר לא עירה, זה כבר דיר זה יותר אהבה.
הרב, יש איגרת נפלאה. איגרת נפלאה מאוד. ששם הרב מתאר את המהלך ההיסטורי של האנושות. איך האנושות עברה מיראת העונש לירת הרוממות. מיראת הרוממות האנושות הרגישה שזה כבר מצרני לאהבה, ובהתחלה התחילה אהבה רומנטית. אולי זאת התקופה שבה אנחנו חיים, עד שנגיע לאהבת השם אחד. אולי בכותרת ראשית מאוד, הרב שמחלק את זה לכמה שלבים, אבל בואו ניגע אולי בחמישה שלבים. השלב הראשון אומר הרב, זה השלב של עבודה זרה. מה זה עבודה זרה? יראת העונש שמחולקת למחלקות. כלומר, יש כל מיני כוחות בעולם, כל כוח הוא אחראי כביכול על תחום מסוים, ואם אני לא מתנהג כפי רצון הכוח הזה, יהיה לי עונש. אם אני מפליג בים ולא מתנהג כמו שצריך, אל הים יעשה שערה ואני אתבע. אם אני לא מתנהג ביבשה כמו שצריך, אל היבשה יעשה רעידת אדמה, וחס ושלום, אני אמות. בהתחלה, בשלב ההיסטורי הראשון, האנושות הייתה בשלב כזה של יראת העונש. יראת העונש, שהיא מחולקת לחלקים. יש הרבה כוחות בעולם, כל כוח כביכול אחראי לתחום מסוים, אין כוח אחד שמכיל את כל הכוחות, שהוא מקור כל הכוחות, אין אלהא דאלהיה, אלוהי האלוהים, אלא יש הרבה הרבה אלוהים. זה השלב של העבודה זרה. לכן אומר הרב, השלב הראשון של האנושות היה שיש הרבה אלוהים, כשכל אלוה מנהל את העולם בתחום מסוים, ואנחנו כבני אדם צריכים לתת לו שוחד לאלוה הזה, כדי שלא יעניש אותנו. זאת התקופה הראשונה, יראת העונש המחולקת למחלקות. אומר הרב, אחר כך בא אברהם אבינו ורומם פעמיים את המציאות הזאת. הפעם הראשונה שגילו בעצם שיש מקור אחד לכל הכוחות. זה לא שיש עבודה זרה הזאת, עבודה זרה הזאת, עבודה זרה הזאת. יש מקור אחד. ואז הופיע איזה מין מציאות רוחנית כזאת של ריכוז היראה. לא יראים ממספר כוחות, אלא יראים ממקור הכוחות. מסך הכוחות, מתמצית הכוחות. ואז הופיע מציאות של יראת העונש, אבל יראת העונש שהיא יונקת ממקום אחד. אני ירא מהבורא, מאלוהים. שהאלוהים הזה, ריבונו של עולם הזה, הוא מתגלה בכוחות שונים. זה לא שיש כאן כוחות שאין ביניהם קשר, אלא יש מקור אחד לכל. אומר הרב, אני מדלה קצת, האנושות התפתחה יותר, ואז הגיע, ועוד משפט אחד אומר הרב, זה מה שאברהם אבינו עשה, ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם. ואבינו נזבח, ויקרא בשם השם. מה זה ויקרא בשם השם? שגילה שיש מקור אחד לכל. אומר הרב, האנושות הלכה והתפתחה, עד שהגענו להכרה כזאת, שבעצם היראה היא לא יראת העונש, היא יראה אחת, אבל היא לא יראת העונש אחת, אלא יראת הרוממות. כלומר, הגענו למצב שבו כבר אנחנו מבינים שאנחנו לא יראים מפחד מהבורא, אלא אנחנו יראים כי אנחנו מתביישים מהרוממות של הבורא שנמצאת בנו, ואנחנו לא מצליחים לגלות אותה. אז אם כן, בהתחלה היה פיזור, הרבה כוחות, יראת העונש מפוזרת. אחר כך יראת העונש מאוחדת. עכשיו התקדם מאוד שלב אחד. יראת הרוממות מאוחדת. ואז אומר הרב, האנושות הרגישה שכבר העירה היא על גבול, עירת הרוממות היא כבר על גבול האהבה. ואז הופיע מי עירת הרוממות? הופיע האהבה. אומר הרב, וזאת התקופה שבה אנחנו חיים, שהעולם מלא אהבה. אנשים מחפשים חיבור, לא ריחוק כמו עירה, אלא חיבור. אין ספק שעיקר הספרות, עיקר השירה וכו', עיקר התרבות עוסק. עוסקת, או עוסק בתחום הזה של אהבה, אבל אהבה שהרב קורא לה אהבה רומנטית. אהבה שהיא אהבה חיצונית. ואנחנו בדרך אל אהבת, ככה קורא לזה הרב, אהבת השם אחד. שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. אז התחלנו מיראת העונש המחולקת למחלקות, עברנו ליראת העונש האחדותית, עברנו ליראת הרוממות, אחר כך זה הגיע אל אהבה, ועכשיו אנחנו במעבר בין האהבה החיצונית לאהבה האמיתית. זה הסדר. לכן אתה צודק מה שאתה אמרת, אבל זה באמת סוגיה מופלאה, הסוגיה הזאת, איך הרב מנתח את השלביות. כלומר, אנחנו עכשיו חיים בתקופה של אהבה. תשובה מאהבה זה לא סיסמה של מכון מיר. זה תקופה היסטורית של אהבה. כמובן, זה שאני אוהב זה לא אומר שלא צריך עירה. צריך עירה. אבל המוקד הוא אהבה. ואנחנו עכשיו בשלב התפר בין האהבה, אפשר לומר, האהבה החיצונית לאהבות האמיתיות יותר. אני בטוח שהשאלות הן חשובות, רק זה ייקח אותנו עד אחת. זה נושא ארוך. אתם רוצים שאני אקרא את זה, את המהלך הזה? זה דברים חשובים, אני לא אכפת לי לעצור בזה. אוקיי. זה דברים חשובים, חשוב פעם להכיר את זה.
איפה זה נמצא?
הנה, כבר נמצא. אגרות א', מישהו רואה פה? אגרות א' באיגרת מם ד' בעמוד, זה מתחיל, הסוגיה שדיברנו עליה עכשיו מתחילה מעמוד מם ו' ואילך, בעיקר מם ו' מם ז'. אני אקרא אולי כמה שורות רק כדי לראות את התמונה. אגרות א' איגרת מם ד' בעמוד מ"ו, בפסקה האחרונה בעמוד מ"ו. בתחילה, קודם שנתבשם העולם, סוגיית ההתבשמות ברב היא סוגיה עצומה. העולם הולך ומתפתח, הולך ומתבשם, הולך ומגיע למטרתו. טוב, זה הרבה יותר מה שאמרתי, אבל זה הכיוון. בתחילה, קודם שנתבשם העולם על ידי השפע הגדול של הפיתוח הארוך, או על כל פנים של הציור שלו שחל עליו ופעל להשביחו הרבה, נסתפק בשלושת המילים הראשונות, קודם שנתבשם העולם. כשהיה האדם פראי, ושום גרעין מוסרי פנימי לא היה נמצא בקרבו בפועל, בכוח כן, בפועל לא, היה צריך לכבוש את יצרו הרע של האדם על ידי המון יראות. המון היראות, שאין מיני העבודה זרה לפרטיהן. היו הרבה סוגים של יראות. בתוך עומק חושך זה, זרח בעולם אור ישראל, אברהם אבינו. ויקרא בשם השם, זה הרמז, ויקרא שהעירות הפרטיות כולן לא יועילו ולא יצילו. לא יביאו את האיש הפרטי ולא את כלל האנושיות לאותו השלום והמנוחה הראויה להם. כי יש מקור אחד לכל הכוחות. זה כמובן היה ראוי לאמר אחר אשר במקצת כבר פעלו העירות את פעולתן, לפי אותו המצב הנמוך הקדום. אחרי שהופיעה המציאות של עבודת זרה בעולם, אז כבר אפשר לדבר על מקור אחד לכל הכוחות. אמנם, כבר הגיע חלק מן האנושיות להתעלות על זה, שאינו צריך כבר להמון עיראות, די ביראה אחת גדולה ואדירה, הכוללת כל יראת השם אחד. ומכיוון שכבר הגענו מהפרטים אל האחד, אל המקור, אל התמצית של הכל, אז אם כן, עכשיו השערים נפתחו, ועכשיו אפשר להגיע אל האחד, הלאה, להתקדם עוד קצת. ומכיוון שנפתח שער למושכל נצחי בצדק עולמים זה, כשהבנו שיש בורא אחד לכל, מנהיג אחד לכל, ולא, חס ושלום, הרבה כוחות, הרבה מנהיגות, הרבה מנהיגים, אלא יש בורא אחד לבירה ומנהיג אחד לבירה, אז כבר כל השערים שלמעלה מזה הם פתוחים כסדרה. אני מדלג טיפה. העירה כל זמן שהייתה פרטית ושבורה, כל זמן שזה עירה בתחום מסוים ואחר כך עוד תחום וכו', כל זמן שהייתה פרטית ושבורה, לא היה אפשר רק כלל להיותה מתעלה עילוי עולמי. אבל שכבר, אבל אחרי, אבל כיוון שהיא כבר מאוחדת, שיש עירה אחת, ובנויה על עולם מלא, על מקור הכל, כבר יכולה לבוא מעירת העונש לידי עירת הרוממות. עירה של כבוד, של הדר מוסרי ושכלי, של שלמות אין קץ. עכשיו התשובה לשאלתך. העולם נתבשם עוד יותר, בכללו, והתחיל להרגיש שעירת הרוממות היא מצרנית לאהבה. עירת הרוממות ואהבה זה כבר נושק אחד לשני. בכלל תביעת האהבה נתגדלה בקרבו, לפי ערך פיתוחו השכלי והמוסרי. על כן החל גם כן המין האנושי בהמון האהבות, היא הרומנטיקה, שאף על פי שצבא וחליפות היו לה, מכל מקום לא תיבטל מפעולתה, או לא תבוטל, או תיבטל, או תתבטל מפעולתה, על רוח האדם המבוקר כבר. אומר הרב, יש עוד שלב אחד כמובן, האהבות אמנם שאינן מפוזרות בלא בסיס יסודי, בלא הכרה עליונה מאחדת את כל, הנה פועלות לשכלול האדם בשפלותו, כי אותו ערך שפעלו העירות. אותה החלוקה של העבודה זרה אצל העירה, אותה החלוקה של הרומנטיקה באהבה. אבל לא לעד יעמוד האדם על מצבו הנמוך. הוא משליך גם כן את אלילי האהבה, כשם שישליך את אלילי היראה, ויכיר לכלל הכלל בכללות האהבה העליונה, השלמה והמקפת שישראל מכריזו בעולם, אהבת השם אחד. ויש כאן עוד המשך. זה באופן כללי מאוד. אז הרבה יראת העונש, אחר כך יראת עונש אחת, מקור אחד, אחר כך יראת הרוממות, אחר כך אהבה רומנטית, אחר כך אהבת השם אחד. אז אנחנו חיים בתקופה של המעבר בין אהבה רומנטית לאהבת השם אחד, לא שלא צריך יראה. צריך יראה גם יראת העונש. והרב כותב את זה בהרבה מקומות. אנחנו לא חסינים בפני היראה. תשובה מאהבה. יופי, תשובה מאהבה מצוין. זה הכותרת הראשית, זה המסלול המרכזי. אבל בתוך התשובה מאהבה צריך יראה. יום הדין, יום ראש השנה, הוא יום שמח, הוא חג, נכון, אבל הוא יום הדין. הוא יום הדין, גיל הוא בירדה, גילה, אבל בירדה. לא אמרנו שברגע שעוברים מהירה לאהבה, אז שוכחים את העירה. רק המוקד, המסלול המרכזי הוא המסלול הזה. טוב, זה סוגיה עצומה, הסוגיה הזאת. אולי זה מספיק עד לפה. אז בואו נתחיל, אם כן, את הפסקה הראשונה שעוסקת, עד כמה היראה היא טבעית לאדם, היא פנימית אצלו, היא קיימת בו, הוא לא צריך להמציא דבר חדש, היא תבועה בו כטבע. אז נקרא את החלק, את הפסקה הראשונה. בהקדמה לספר מסילת ישרים, כתב יחסית זכרונו לברכה, שהעניינים הנידונים בספרו אמיתתם גלויה לכל, אלא שנשכחים בטבע הרגל של פרסומם ופשיטותם. הנה באמת עניין העבודה בכלל, והיראה והאהבה והדבקות ידועים לכל. אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו. ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. כי לפי קדושת עומקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, ראשית חוכמה, יראת השם, אין, כן? זאת אומרת, לעד, אין יראת השם, אי חוכמה, אין, כידוע אחת, וכל מה שאומר שם סיעת ישרים. אז כי לפי קדושת חוכמת עומקי, לפי קדושת עומקי חוכמת היראה, שכל החוכמות הן הצעות והכנות להם, לא יוודו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהיגיון הלב בדיבור הפנימי. וזהו בעצמו סיבת האלם שלהם. מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות, שבהן, בחוכמות, עניינן שווה בדיבור הפנימי כמו בדיבור החיצוני. ורוב החוכמות, כשידובר בהן, יוכר מצד הדיבור ערך העומק שבהן, והכרח להן בהן עד שידיין. ואי אפשר לשום בעל שכל שהוא יצייר לו, שהוא יודע אותן אם לא ידען. מה שאין כן כל עניין חובות הלב, כל ענייני חובות הלב, שהמאמרים בעצמם אינם בחיצוניותם לפי עומק החוכמה שבהם, כי לא נוסד בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם, ומי שאינו מתבונן לאשורם של דברים, יחשוב שיודע הוא הדברים בידיעת השמות. על כן, החובה היא לעיין שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית, וממילא יתרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה ההכרה, עד שיעלה בידו להעניק מיטוב ידיעתו גם לזולתו. יש כאן יסוד גדול מאוד, נלך רגע למקום אחר. הרב אומר באופן כללי שישנן ארבע הכרות שיש באדם. אם אני לא טועה, אין היה ברכות א', עמוד 54 או 56, משהו כזה. שם הרב אומר שיש ארבע הכרות באדם. נלך מלמטה למעלה. ההכרה הראשונה היא הכרת החושים. הקדוש ברוך הוא שם באדם חושים, שדרך החושים הוא יכול להכיר דבר. אם אני רואה, אני מכיר. אם אני מריח, אני מכיר. אם אני ממשש, אני מכיר. זה סוג של היכרות. הרמב״ם מחלק את חמשת החושים לשלוש מדרגות. ויש חולקים על הרמב״ם הזה. החוש הנמוך ביותר, ולכן הוא נמצא בכל הגוף, זה חוש המישוש, זה הנמוך ביותר. ויש חולקים. החושים הבאים זה חוש הראייה, השמיעה, והטעם. מלמטה למעלה. שהם כבר חושים שמופיעים דרך איבר אחד, הם קצת יותר עמוקים. וחוש הריח, נעזוב, לא ניכנס לזה עכשיו, זה סוגיה שלמה. וחוש הריח, זה כבר משהו רוחני יותר. כן, כמו מה שכבר אומר את אדם, בדרך כלל כדי לקנות חפץ, כדי שהוא יהיה בעל חפץ, הוא צריך להיכנס לחנות ולקנות. אבל יש דבר אחד, שאדם נכנס לחנות ולא קונה, והוא קנה. נכנס לחנות בסמים, יצא כולו מבוסם. ריח, זה משהו אחר לגמרי. טוב, אם כן, חמשת החושים האלה, זה סוג הכרה ראשונה. מישוש, ראייה, שמיעה, טעם, ריח. אלה חמשת החושים, שזאת בעצם ההכרה במדרגה הראשונה, הכרת החוש, קורא להרב. מעבר להכרה החושית, נגיד את זה לפי הסדר הזה, למרות שגם את זה אפשר להגיד אחרת, אבל בשביל ההסברה, ההכרה השנייה קוראים לזה אינטליגנציה רגשית. חז"ל קוראים לזה בינה. איזה מין חוש פנימי כזה, שאומר לך, כך, זה זה. נקרא לזה חוש נפשי. נקרא לזה הכרה רגשית. או הכרה נפשית, או כפי שקוראים לזה היום, אינטליגנציה רגשית. נגיד משהו כזה. כאן צריך להגדיר את זה יותר מדויק, אבל נגדיר את זה כאן. הסוג השלישי, כלומר גם דרך הנפש שלי, אני יכול להכיר דברים, אני יכול לזהות דברים. ההכרה השלישית היא הכרת השכל. ברור, זאת ההכרה המרכזית שניתנה לאדם, מותר האדם מן הבהמה, שאדם יכול להכיר דברים על ידי תובנה, על ידי תודעה. ואז מלך, כשהוא נפגש עם הנפש ונפגש עם החוש, אז המפגש הזה הוא מפגש נכון. וההכרה הרביעית, שהיא ההכרה העליונה, קורא להרב בהרבה מאוד מקומות, אולי מאות מקומות, לא ספרתי, ברור עשרות, אולי מאות, הכרה פנימית. גם פה הרב משתמש בביטוי הזה, מי ששם לב, הכרה פנימית. מה זה הכרה פנימית? אין לזה הגדרה. זה הנשמה שלי אומר את זה ככה. אנחנו קוראים לזה אמונה. אז אנחנו נפגשים עם כל דבר בארבע רמות. רמת הגוף, החוש, רמת הנפש, רמת השכל, רמת הנשמה. זה שאלה טובה. נפש זה במדרגה, הייתי אומר, של ההתפעלות מבחוץ. נשמה זה מבפנים. אבל יש הרבה מה לדבר על זה. שאלה מאוד חשובה. מה ההבדל בין ההכרה הנפשית לבין ההכרה הפנימית, הנשמתית? מילים אחרות. האם רגש זה נשמה? האם הנשמה שלי זה בעצם רגש אולי? לא, זה משהו אחר. יש הרבה חילוקים. אחד החילוקים שהזכרתי, אחד החילוקים שאמרנו עכשיו, זה שהרגש הוא התפעלות מבחוץ. קורה משהו בחוץ, אני מתרגש. נשמה זה אני. זה מבפנים, זה אני, זה הפנימי שלי. זה לא התרשמות מבחוץ. זה לא משהו אחר. זה לא חוץ לי, זה אני עצמי. אבל זה נושא באמת אחר. בכל אופן, אם כן, יש ארבע הכרות. הכרת החוש, הכרת הנפש, הכרת השכל, הכרה פנימית. דרך אגב, שם הרב אומר שאצל בעלי החיים, למשל, הקדוש ברוך הוא מיעט את הכרת השכל. אז הקדוש ברוך הוא ישלים להם את הכרת הנפש. יש לבעלי חיים כישרונות לזהות דברים שאדם לא יכול לזהות. אינסטינקטים כאלה. שהרב קורא לזה בינה. הוא מעריך בזה. החושים יותר מחודדים. גם זה נכון. בכל אופן, אם כן, עכשיו בואו נגיע לסוגיה שקשורה אלינו. הכרת החוש נמדדת. הנה, חוש השמיעה. שומעים את המזגן או מה שזה. זהו. אפשר לזהות. יש לנו מגע עם זה. הכרת הרגש או הנפש, גם זה יש הכרה. אומנם קצת יותר פנימי, אבל יש הכרה. הכרת השכל, ודאי יש הכרה. יש אולי מי שרוצה לומר שהשכל והנפש תחליף את הסדר. נעזוב את זה. אבל שלושת אלה, הכרת החוש, הכרת הנפש והכרת השכל, שלושת ההכרות האלה הן הכרות שאנחנו יכולים לחוש אותם, או יכולים לפגוש אותם, יכולים להיפגש איתם, יכולים... זה כביכול איזושהי מציאות שאנחנו קרובים אליה. אנחנו נפגשים איתה. אפשר לדבר על זה. כשאתה מדבר על זה, אתה יכול אולי אפילו להעביר את זה. אבל יש הכרה פנימית שהיא לא ניתנת להעברה. היא קיימת אצלך. כל דיבור שתדבר לא יסביר מה זה. אתה לא תוכל, ומצד זה, הכרת הנפש והנשמה קצת דומים. כלומר, אומר כאן הרב, ישנם שני סוגים של חוכמות. יש חוכמה, נקרא לזה הכרה, שהיא חוכמה שהדיבור החיצוני שווה לדיבור הפנימי. כי מה שאנחנו מדברים זה מה יש, זה הקיים. אבל ישנה חוכמה כזאת שאתה תדבר עד מחרתיים, תיתן איזה הגדרות וכותרות עד מחרתיים. אתה לא אמרת כלום. אני אוהב את השם. נו, מה אמרתי? מה? הדיבור הזה הוא מבטא את האהבה שלי. זה ידיעת שמות כפי שהרב קורא לזה. זה סתם אני משתמש במילים, באותיות. אני לא אמרתי כלום. עכשיו אנחנו מגיעים לדבר עמוק מאוד. ככל שדבר הוא יותר עמוק, הוא פחות ניתן להגדרה. ככל שדבר יותר עמוק, הוא פחות ניתן למפגש איתו בממד של העולם הזה. כי ככל שדבר יותר פנימי, אז הוא יותר פנימי. אז הוא לא מתלבש בלבושים חיצוניים. אז אני לא יכול להלביש אותו בחושים, ולא יכול להלביש אותו ברגשות, ולא יכול להלביש אותו בשכל. אלא הוא משהו אחר לגמרי. ולכן אומר הרב, אנחנו צריכים להתרגל לזה שישנם שני סוגים של חוכמות. יש חוכמה שהיא חוכמה שהמפגש שלנו איתה, דרך שלושת הממדים ודרך הדרך השכל, הוא מפגש אפשרי. ולכן אפשר לדבר על זה, ואפשר ללמד את זה, ואפשר להעביר את זה הלאה, וכו' וכו'. ויש חוכמות, או חוכמה אחת, שהיא חוכמה שלא קשורה לדיבורים. כל מה שנגיד על זה, זה לא זה. כמה שננסה להעביר את זה, לא נוכל. לחוכמה הזאת קורא הרמח"ל, וגם כאן הרב, חוכמת היראה. עד כדי כך שהפסוק אומר, אין יראת השם היא חוכמה, אומר הרמח"ל מסילת ישרים, שהחוכמה היחידה מצד האמת זה יראת השם. כל שאר החוכמות זה לא חוכמה. זה לא נקרא חוכמה. למה? כי הן חוכמות חיצוניות, זה הכל דרך איזה הגדרות או דיבורים חיצוניים. אבל החוכמה שהיא ממשות, שהיא הוויה, שהיא היא מציאות חיים, זה רק יראה. אדם יכול לספר לחברים שלו כמה אינפורמציה הוא לומד במכון מאיר. הוא יכול לספר לו, לחברים שלו, כמה דקות הוא מתפלל תפילת 18. הוא יכול לספר לחברים שלו, איזה זעזוע פנימי עבר אצלו בנפש כשהוא שר שירי סעודה שלישית. אם אנחנו מדברים עכשיו על זעזוע הנפש. אבל אדם לא יכול להעביר לחבר שלו כמה הוא אוהב את השם. הוא חס ושלום, לא כל כך. כמה הוא ירא מהשם. זה עניין שהוא בלתי ניתן למדידה, זה משהו פנימי, לא, זה לא... לא אפשר לדבר על זה, כבר אם אפשר. בואו נראה את זה אולי שוב, את החילוק הזה. שורה שנייה, הנה באמת עניין העבודה בכלל. כל הסוגיה שקשורה לעבודת השם. והיראה, והאהבה, והדבקות, ידועים לכל. אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו. אני רק משתמש במילים, אהבת השם, יראת השם, דבקות בהשם. אבל אמרתי ולא אמרתי, לא אמרתי כלום. היא רק ידיעת השם לבדו. סליחה שאני משתמש בהסבר הבא. זה במקום להגיד שיפופו, אמרתי דבקות. כדי שאני יודע מה זה לא, זה לא שיפופו. בסדר, אז תדע, זה לא שיפופו. אבל מה זה דבקות? מה זה? קראתי לזה בשם כדי להבדיל את זה מדבר אחר. אבל לא אמרתי מה זה בכלל. אבל הידיעה היא רק ידיעת השם לבדו, ולא הכוונה שהשם נושא בקרבו. יש כאן איזה עומק אחר לגמרי. כי לפי קדושת עומקי חוכמת העירה, שכל החוכמות האחרות אין הצעות והכנות להם, כי שם הדיבור החיצוני שווה לדיבור הפנימי, כי שם זה עניין של הגדרה של מפגש עם הממדים הטבעיים של האדם שהוא יכול להיפגש איתם, שכל החוכמות אין הצעות והכנות להם, אז חוכמת העירה מול זאת לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני. אני רוצה ללמוד פיזיקה, אני הולך למורה פרטים, אלא נותן אישור לפיזיקה, גמרנו, עכשיו אני יודע את מה שהוא יודע, או לפחות אני יודע את מה שהוא לימד אותי. אין הפרש בין הידיעה שלו לבין הידיעה שלי. אבל כשיש למישהו יראת שמיים, הוא לא יכול להעביר את זה למישהו אחר. זה לא שייך, זה לא ממין הנושא, זה לא מן העניין. זה משהו אחר לגמרי, זה מדרגת חיים פנימית שאי אפשר להסביר אותה בכלל. לכן, כי לפי קדושת עומקי חוכמת העירה, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהיגיון הלב בדיבור הפנימי. וזהו בעצמו סיבת האלם שלהם. למה אנשים לא לומדים יראה? למה אנשים לא לומדים אהבה? למה אנשים לא לומדים דבקות? אז הצד הראשון קודם כל. כי אנשים רגילים, כולנו רגילים, ללמוד משהו שהדיבור, החוץ שלו, שווה לפנים. יש כאן פתאום איזה תחום אחד, תחום איזה חוכמה מיוחדת כזאת, שהחוץ והפנים זה לא אותו דבר. סליחה על הדוגמה, אדם יכול לדבר על יראת שמיים עד מחרתיים, אבל הוא לא ירא שמיים. הוא יכול לתת שיעורים על זה, הרצאות על זה, ינסקו לו את האצבעות. אבל יכול להיות שהוא לא ירא שמיים. זה נשמע מבהיל, אבל זה יכול להיות. כי לפי קדושת עומקי חוכמת העירה, לא יוודאו לאדם מצד הדיבור החיצוני, אלא בהיגיון הלב בדיבור הפנימי. וזהו בעצמו סיבת האלם שלהם, האלם שלהם, מצד שהמון האנשים, אפילו החכמים, מורגלים בחוכמות, שבהן, איזה חוכמות הם מורגלים? שבהן עניינם שווה בדיבור הפנימי, כמו בדיבור החיצוני. ורוב החוכמות, כשידובר בהן, יוכר מצד הדיבור ערך העומק שבהן. כשאני פתאום אשמע איזה מדען לפיזיקה, נותן לי איזה דרשה של 2.25 דקות, ולא הבנתי את הקשר בין המילים, או, יש פה הרבה מה ללמוד. אז ברור שצריך ללמוד את זה. כי השכל, הדיבור החיצוני, שווה לדיבור הפנימי, אז הדיבור החיצוני אומר לי, תראה, אתה לא מבין כלום, אתה לא יודע כלום. לך תלמד. אבל, ולכן רוב החוכמות, ברור שאי אפשר לשום בעל שכל שהוא יצייר לו שהוא יודע אותם, אם לא ידע, אם הוא לא ילמד. מה שאין כן, כל ענייני חובות הלב, שהמאמרים בעצמם אינם בחיצוניותם לפי עומק החוכמה שבהם. תראו את המשפט הבא, המשפט הבא הוא משפט מרכזי מאוד. כי לא נוסד בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם. אין מילים לבטא מה זה יראת השם. אין מילים לבטא מה זה אהבת השם. אין מילים לבטא מה זה דבקות בהשם. אין מילים לבטא כמה אדם קרוב אל השם. זה לא שייך לדיבורים בכלל. אז אם כן, אדם חושב אם זה לא שייך לדיבורים, אז לא צריך ללמוד את זה. אז לא צריך לדבר על זה. כי זה משהו אחר, זה לא שייך לדיבורים בכלל. איך אפשר ללמוד את זה? יותר טוב. אתה אומר יותר טוב אפילו. איך אפשר ללמוד את זה? לא שייך ללמוד את זה. ומי שאינו מתבונן לאשורם של דברים, יחשוב שהוא יודע, שיודע הוא הדברים בידיעת השמות. הוא נותן שיעור ביראת השם. זה דבר חשוב, כל כך זה כל כך פשוט וכל כך יסודי. על פי זה מסביר הרב את הרמח"ל בתחילת, בהקדמה במסילת ישרים, שאומר הרמח"ל, למה כתבתי את הספר הזה? כי מרוב שהדברים פשוטים, מרוב שהם מפורסמים, אז אנשים שכחו את הדברים הפשוטים והמפורסמים. שאלה, איך שכחו את הדברים הפשוטים והמפורסמים? פשוט מאוד. כי נראה לך שזה קיים בך. ובאמת זה קיים בך בפוטנציאל. פנימיות העירה וטבעיותה. זה קיים בך. זה קיים בנו. אלא מה? מרוב שזה קיים בנו, והדיבור החיצוני לא מתאים לדיבור הפנימי, נראה שלא צריך ללמוד את זה. זה כמו אחד מגיע למכון מאיר, לא אחד, הרבה. בוא תלמד אמונה כבודו. כיתת אמונה, שיעורי אמונה, זה הלב, זה היסוד של הכל. אני מאמין, אני לא צריך ללמוד אמונה. אחרי זה הוא מתחיל ללמוד אמונה, ואני מצטט ציטוטים של אנשים. הוא בא מבוהל, אני בכלל לא מאמין. אתה מאמין, כולנו מאמינים, גם הקוס הזאת מאמינה. האומן מתגלה באומנות, זה בסדר. אבל בוא נלמד אמונה. רגע, איך אפשר ללמוד אמונה? האמונה זה הכרה פנימית ולימוד זה שכל. נכון, זה פלא גדול, הוא מפליא לעשות. איך הלימוד השכלי מעורר את האומן שבי. נכון. זה חידוש גדול, החידוש הזה, אבל זה המתנה שכבר הוא שם לנו בעולם, נתן לנו בעולם. אז מצד אחד זה נראה שזה כביכול כבר טבוע בנו, ומצד שני נראה שזה בכלל לא שייך לדיבור חיצוני. אז אם כן, אין מה לעשות. אז כולנו יראים, כולנו אוהבים, כולנו דבקים. אבל זה לא נכון. נכון שזה פנימי וטבוע בנו, אבל צריך לחשוף את זה. והחשיפה היא עוברת דרך השכל, דרך הלימוד. וזה הפרק הזה, מצוות יראת השם ולימודה. בלי ללמוד את זה, לא נהיה יראים. אבל גם אם נלמד, זה לא מבטיח לנו שנהיה יראים. הלימוד והיראה של הנושא הם שני דברים. כי לא נוסד בלשון כלל לדבר בכל פרטי ההבנה כפי הדרוש להם. ומי שלא מתבונן לאשורם של דברים, יחשוב שיודע עוד דברים בידיעת השמות. על כן החובה היא לעיין שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית. שימו לב איזה ביטוי זה. על כן החובה היא לעיין שיהיה מכיר הדברים בהכרה פנימית. זה תרתי דסתרי לכאורה. מצד אחד אתה מעיין בשכל, אז זה הכרה שכלית. מצד שני, הרב פתאום עובר להכרה פנימית. הכרה פנימית הכוונה הכרה נשמתית, הכרה הרביעית שדיברנו עליה. נכון? זה הפלא. זה המפליא לעשות. שקושר, אומר הרמה, קושר דבר רוחני בגשמי. שאפשר להגיע להכרה פנימית מתוך לימוד. לימוד אמונה. לימוד מוסר. לימוד דבקות באשם. זה נראה סותר, אבל הקרב הוא אומר, דרך זה אפשר לחשוף, אפשר לברר את זה. על כן החובה היא לעיין בשכלו, שמכיר הדברים בהכרה פנימית. מתוך ההכרה השכלית יגיע באמת להכרה היותר עמוקה, ההכרה הפנימית. וממילא התרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה. ממילא כשהוא כבר יהיה אותו אדם, כשאנחנו בעזרת השם נהיה בהכרה פנימית כזאת, כלומר, כשכבר העירה היא לא תהיה איזה ציטוט מספר או דיבורים באלמה, אלא העירה הזאת היא תהיה בנו, היא תהיה אנחנו, היא תהיה האדם, אם אלה, האדם הזה יקריא נראה לאחרים, ואז גם אולי הוא יוכל גם לדבר על זה. נזכר עכשיו בסיפור, סיפור מבהיל קצת, שפעם הרב ציודה, לא זוכר באיזה עניין היה, דיבר כמה פעמים על אותו עניין בישיבת מרכז הרב, ולא הקשיבו לו, לא שמעו לו. אז הוא נכנס לחדר שלו, אולי אני לא מדייק בפרט הספציפי הזה, והתחיל לפקוט. אולי לא התחיל לפקוט, אבל היה מזועזע מאוד. אמר, שאלו אותו, מה הרב, למה... בסדר, אמרת, התלמידים לא הקשיבו, בעזרת השם יעשו תשובה, הקשיבו. אמר רב ציודה, לא, אם לא מקשיבים לי, אז הבעיה אצלי, לא הבעיה אצלם. למה? כי כתוב שכל מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אם דבריי לא נשמעים, זה מראה שאין לי יראת שמיים. זה לא הבעיה אצל התלמידים, זה הבעיה אצלי, כנראה לי יראת שמיים. זה גם נכון. אבל בואו, אז הגמרא אומרת את זה, זה לא רב ציודה המציא את הביטוי הזה. אדם שאין דבריו נשמעים, אין דבריו של אדם נשמעים, אלא אם כן יש בו יראת שמיים. זה אומר שמה שגורם לנו להידבק בדברי רבותינו, זה לא השכל המופלא שלהם, וכיף הידיעות שלהם, והמקירויות שלהם, ועומק המחשבה שלהם, וכל זה קיים וצריך להיות, וזה נכון. אבל זה לא זה. אלא יראת שמיים, היא זאת שעוברת מ... כשאנחנו יושבים מול רבותינו, מה אנחנו, יראת השמיים שלהם מקרינה עלינו, שהיא מתלבשת דרך השכל, מתלבשת דרך החוכמה, ואם דבריו של אדם לא נשמעים, זה מראה שצריך יראת שמיים.
אין לי פסוק, זה בעולם התורני, או שזה קשור בכלל, שאנחנו רואים שיש הרבה אנשים שמקשיבים להם, שום קשר בין יראת שמיים למה שאומרים.
אנחנו מדברים על תורה.
אנחנו מדברים בעולם
התורה. תורה. בוא נאמר ככה. אני נזהר בלשוני כרגע. אני ממש משתדל להיזהר. בשלבים הראשונים של אדם שהוא לומד תורה, הוא לא יודע שהכל מתחיל מהנקודה הזאת. מה הוא מחפש? הוא נכנס שבוע ראשון לכיתת אמונה. מה הוא מחפש? אם הוא ממש ילדותי, הוא מחפש את הרב שמספר בדיחות הכי מצחיקות והכי הרבה בשיעור. קודם כל, הוא סתם מעניין בשיעור. מצחיק. אחר כך הוא התפתח קצת, אז כבר לא מעניין אותו הבדיחות. מעניין אותו עומק המחשבה, המקוריות, החדשנות. אולי לפני כן היה עוד שלב אחד, סגנון העברה, המתודיקה. לא נרדמים אצלו, ראית? הוא לא מספר בדיחה, אבל גם לא ישנים אצלו. אז בהתחלה זה נראה, זה תלוי בבדיחות. אחר כך זה תלוי בצורת הסגנון, בסגנון העברה. אחר כך זה תלוי במקוריות, בחדשנות הלימודית וכו'. אבל זה הרבה יותר מזה. זה מצד האמת, ככל שמתבגרים, ככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מזהים את זה. זה תלוי בעירת שמיים. כשאני הולך לשמוע את הרב שלי, זה כמה יש לו, לא שנותן לו ציונים, העירת שמיים שלא מקרינה עליי. אני מרגיש שאני יוצא מהשיעור שלו, אני בן אדם אחר. העמדה הרוחנית, ההכרה הפנימית, העמדה שבה הוא חי, ביחס לערכים, ביחס לאידיאלים, של בכלל דרך אגב יכולים להיות בכלל לא קשורים לנושא שבו עוסקים בשיעור. זה הכל. יש מאמר חשוב מאין כמותו של הרב בספר מאמרי הראייה. המאמר הזה נקרא כבוד הרבנות. לא מתאים לרב לכתוב מאמר על כבוד הרבנות. כבוד הרב. הרב לא היה אחד שמחפש כבוד. מה זה כבוד הרבנות? אז שם הרב מטפל בסוגיה כאובה. מהי הרבנות באמת? מה זה דמות של רב בכלל? מי הוא רב בישראל? ואיך הדמות הזאת של הרב, דמות הרבנות, כבוד הרבנות, ממסד הרבנות, איך הוא הלך והידרדר במהלך ההיסטוריה של עם ישראל? הוא מתאר שממש תהליך ארוך, בפרט ב-200 שנה האחרונים, זה קשור לליטאיות, לחסידות, דברים עצום, מאמר נפלא שם. אבל מה שהוא אומר רק ככותרת אחת, ככותרת ראשית, הוא אומר ככה, הרב יש לו שני תפקידים. תפקיד אחד, התפקיד החיצוני. בואו נגיד את זה במילים שלנו. לתת שיעורים טובים ולפסוק הלכות. זהו, מי זה רב? רב זה אחד שכשאני בא בערב שבת, אומר איזה דרשה יפה בקבלת שבת, ויש לי עכשיו מה להגיד בשולחן שבת. וכשיש לי איזה בעיה בכפית חלבית שהתערבה בסיר בשרי, כלי שלישי, עם חריף, אז אני יכול להתקשר אליו, והוא יענה לי הלכה למקום. זה רב. אומר הרב, זה הצד החיצוני של הרב. הצד החיצוני של הרב זה כמה השיעורים שלו נפלאים, כמה הוא פוסק הלכה גדול, כמה ספרות הוא כתב. בסדר. אבל יש דבר אחר שהוא באמת הרב, שזה באמת הרב. הרב קורא לזה שם ההקרנה שלו, האישיות שלו, ההשפעה שלו. כמה הוא מרומם את הציבור, כמה יש בו יראת שמיים שנכנסת ללבבות של האנשים. כמה הוא עושה אנשים יותר אידיאליסטיים, יותר ערכיים, ולא אנשים חומריים, קטנים וקטנוניים ששקועים בפרטיות שלהם. זה רב באמת. שזה הרבה מעבר לשיעורים, זה הרבה מעבר לדרשות, זה הרבה מעבר לפסיקת ההלכה. זה לא שאומר שהוא צריך להיות חס ושלום, שהוא יכול להיות עם הארץ. הוא צריך להיות תלמיד חכם, גדול, ויודע לבוא במגע עם הציבור, גם בלימוד תורה, גם מעבר לזה. ולפסוק הלכה, עד דקדוקי סופרים, ברור. אבל, יש יסוד לכל זה. ושם הרב מתאר איך אנחנו הגענו למצב כזה שבעצם הרב מבחינתנו הוא איזה דמות, סליחה שאני אומר, אני קורא לזה ככה, איזה דמות בובתית כזאת, שיודעת להוציא מהפה איזה מילים יפות שמחוברות אחת לשנייה ויש בסוף איזה רעיון, ולפסוק הלכה כשאנחנו SOS צריכים איזה פתרון לאיזה קושייה מעשית. איך הגענו למצב כזה? ממש חשוב מאוד שם, כבוד הרבנות. מאמרי הראייה.
בעמוד
52. גם פה אני ממש אני לא יכול להתאפק, לא לקרוא משהו. הרב קורא, זה ממש חשוב מאוד. אני קורא אולי משפט אחד כדי להבין בכלל למה אנחנו צריכים לשאוף, מה המגמה. הרבנות זה הכוח הרוחני הגדול. זה הכוח החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל. שמו את ההגדרה, אני פשוט רואה שאני מדבר על זה עכשיו. זה הכוח שיצר את דעת הקהל שבישראל. לא דעת הקהל במובן של מה אומרים בסקר השבועי. זה יוצר את הדעה, את הערכים. את האידיאלים, את המגמות, את השאיפות. זה כוח הרבנות. זה הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה ועורר אותה לחיים לאומיים שלמים ומתוקנים. אומר הרב, הכוח הזה נפגעה, הרבנות נפגעה הרבה והשפעתה נחלשה בתקופה האחרונה. טוב, אני רוצה לקרוא לה עוד טיפה. ענפי הרבנות הרבה דברים שצריך לקרוא, אני אקרא רק אולי את זה. ענפי הרבנות בישראל שונים הם לפי מחלקותיהם. הרבנות מצד עצמה, כלומר, ההשפעה האישית של הרבנות על חיי הציבור, מצד ערכו של האיש הנבחר הוא הממונה למשרה כבודה אחראית זו, מצד מינויו בתור בעל בעמיו ומצד השפעתו על החיים הציבוריים בתור כוח מנהל ומשפיע. אחרי הכוח הזה שהוא העיקר, אחרי ההשפעה, באה ההוראה, הדיינות, הדרשנות, ההשכלה, הספרות וכו'. אבל על הכל היה חופף עוד הקדושה והאמונה העמוקה בסגולתו האישית של הרב. טוב, אז הוא מתחיל לתאר את התהליך. איך הגענו למה שהגענו? אני קורא במשפט אחד. מתחיל להראות איך הכוח הרבני הזה, שהוא בעצם כלל את הכל, איך הוא התחיל פתאום להתפזר לכל מיני כיוונים. אני קורא רק מעט. הדיינות נעשתה בזמן האחרון. זה, הדברים נכתבו לפני 100 שנה. תפרשפי א', כמעט 100 שנה, 80 שנה, 85 שנה. הדיינות נעשתה בזמן האחרון למין פקידות שחצייה חילונית. זה נכתב לפני 85 שנה. מה הרב היה אומר היום? דיין, זה פקיד, שחציו חילוני בכלל. שירותי דת. ההוראה ירדה מכבודה, ונעשתה לכלי שימוש ארעי לנצרכים ולנזקקים לה. אלה שיש להם בעיות, ועכשיו צריכים לפתור איזה בעיה. הדרשנות נמסרה למגידים. כל מיני מגידים כאלה. קוראים לזה ורטלך. נו, תגיד איזה דבר תורה היה לבורד, כי בן מיכאל הרבי צריך להגיד משהו. הדרשנות נמסרה למגידים אשר מחוסר הרגשת אחריות ומחסרון תפיסת מקום הגון בחיי הציבור, אזלה ונדלדלה. הספרות וההשכלה הלאומית נעשו לדברים של חולין והופכו לגמרי מחיי הקודש ומיסודה של הרבנות. ההתאגדות הציבורית נתבטלה ועימה ניתק כל קשר בין האישים המשמשים בקודש וברבנות. וכה הלכה הרבנות ונדלדלה. ואיתה יחד ירד גם כבוד התורה. וההכרה הלאומית האמיתית, המקורית, אף היא הלכה ונחלשה. ואז הוא מתחיל לדבר על החסידות וההשכלה ועל הציונות, שכל זרם תפס צד אחד. כל המאמר זה בעצם להחזיר את כבוד הרבנות. בגלל זה הרב הקים את הרבנות הראשית לישראל, דרך אגב. המאמר הזה הוא הביטוי, הוא הסיבה. טוב, קצת התפזרנו. אם כן, מה למדנו? או התחלנו ללמוד שהיראה היא בעצם הכרה פנימית, שהדרך היחידה להגיע אליה היא באמת על ידי לימוד. על כן, החובה היא לעיין שמכיר הדברים בהכרה פנימית, וממילא יתרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה. האדם יהיה במדרגה כזאת, בדיוק כמו מה שרב צריך להיות, וכל אדם ישראל צריך להיות. שהדברים יתרחבו לא רק מצד הידיעות שיש לו, אלא מצד המדרגת החיים שלו, ומילא יתרחבו אצלו הדברים שמביאים לאותה הכרה הפנימית, עד שיעלה בידו להעניק מיטוב ידיעתו גם לזולתו. למה אחרים ישמעו לו? למה הוא יעניק מיטוב ידיעתו גם לזולתו? כי יש לו יראת שמיים. הוא נמשך למדרגה הפנימית הזאת, יש לו הכרה פנימית, הוא לא נתקע בהכרה השכלית. זו הכוונה. טוב, אז בעזרת השם נזכה לשנה טובה ומתוקה לכלל ולפרט. בעזרת השם.